אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברות על גברים ישראלים וגבריות שקשורה לתעשיית המין. האורחת שלי באולפן היא יעלה להברז, אנתרופולוגית מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. שוב שלום יעלה.
שלום רונה.
אני שמחה שאת כאן. אנחנו ממשיכות את המסע הזה, נזכיר למאזינים שלנו שבפרק הראשון בעצם נכנסנו אל תוך התחום הזה ואל תוך החקיקה והרגולציה, שבעצם חקיקה ורגולציה, חוק נורדי, לא נורדי, הפללה, אי הפללה, הם בעצם איך המדינה או החברה רוצה להתייחס אל הצרכנים, נכון, ואל הנשים בתעשיית הזנות. וכבר אמרנו שהפתרונות הם מורכבים, זאת אומרת, הצגת לנו בפרק הקודם מורכבות מאוד גדולה, פני הדברים הם לא אחד, לא רק, נכון, הפללה היא טובה, לא רק זה טוב, והגענו לזה שאת בעצם קוראת וקראת המון המון מסרים ברשת של גברים שהם צרכני מין, ומהם למדת קצת על העניין הזה, ואמרת שהופתעת, זאת אומרת, אמרנו, אין הרבה טקסטים כאלה, ואת קוראת שם מה בעצם, זאת אומרת, את קוראת טקסטים, קודם כל רוב הטקסטים ארוכים, קצרים, בוא נתחיל רגע מאיך זה נראה בכלל.
אז יש ויש, תראי, המטרה המוצהרת של הפורומים דאז, כי זה השתנה והיום הפורומים כבר פחות פופולריים, ומרבית הכתיבה על חוויות מיניות עברה לטלגרם, נדבר על זה אולי בהמשך, אבל המטרה המוצהרת של הפורומים הייתה לשפר את תנאי השירות. זאת אומרת, שוב, הדימוי שנתנו בפרק הקודם, שאם את הולכת לצימר ומדרגת, אז גם כאן, זאת אומרת, המטרה הייתה לשפר את השירות המיני שהם מקבלים בכל מיני פרמטרים, ואז המטרה האינסטרומנטלית הזאת בעצם הכתיבה או התוותה את האופי של הדיווח המיני. זאת אומרת, מישהו בא, מספר על החוויה המינית שלו, חלקם זה בפירוט רב יותר, חלקם זה בצורה תמציתית יותר, ובסוף נותנים איזשהו דירוג שהוא יכול להיות דירוג מספרי או דירוג או שהוא ציון אחר, בסדר? אז זה טוב, טוב מאוד, טעון שיפור.
או 8 מ-10?
או 8 מ-10, כן, ודאי. אבל מעבר רק להיבט האינסטרומנטלי של לשתף אחרים בשביל לשפר את החוויה המינית, הכתיבה, ואני חושבת שזה מה שבעיקר הפתיע אותי בהתחלה, המטרה של הכתיבה הייתה להצליח להעביר באופן טקסטואלי את החוויה המינית. זאת אומרת שכשאתה או את קוראת את החוויה המינית לאחר מכן, את ממש תרגישי איך אותו צרכן חווה את החוויה המינית, שאת תצליחי להתרגש יחד איתו בקריאה של החוויה המינית הכתובה. ואז הרבה מאוד מהשיח עסק לאו דווקא בחוויה המינית, אלא באסטרטגיות של כתיבה. איך לכתוב בצורה מרגשת? איך לכתוב בצורה שמעבירה את החוויה? עכשיו, היו שם טקסטים, ששוב, דיברנו על זה, זה כותבים אנונימיים, אני לא יודעת מי הם, אני לא יודעת מה המאפיינים שלהם. כן אפשר היה דרך סגנון הכתיבה להבין האם מישהו ישראלי, זאת אומרת, נולד בישראל, האם מישהו עולה חדש. זאת אומרת, זה כן היה מימד שאפשר היה להבחין בו. אבל גם בין הכותבים השונים היו כאלה שהכתיבה שלהם הייתה כתיבה מליצית, כתיבה יפה, כתיבה מרתקת, שאם את רגע מנתקת את התוכן שעליו הם כותבים, זה יכול היה להתפרסם כספר, זה יכול היה להתפרסם כאיזשהו טקסט בעיתונות, זאת אומרת, זה באמת מעבר רק לדיווח האינסטרומנטלי.
זה מאוד מעניין, כי היית מצפה, זאת אומרת, אם הפונקציה, נכון, של הדבר הזה הוא דירוג למשל, אז מספיק שאני אכתוב, הוא רזה מאוד, נכון, זה היה קצר, זה היה, לא, נכון, משנה, לא ניכנס פה, נכון, לתיאורים, אבל פה את אומרת, זה כנראה ממלא פונקציה אחת, זאת אומרת, כי אז, נכון, אנחנו שואלות, מה הפונקציה? למה זה נועד?
אז בפרק הקודם דיברנו באמת על הסוד. ואחת הטענות שלי זה שלגברים יש צורך לשחרר את החוויה המאוד מורכבת שלהם, גם לגבי צריכת מין, אבל עוד יותר מזה לגבי הגבריות שלהם. אנחנו לא מחנכות גברים לדבר בכלל. אנחנו לא מחנכות גברים לדבר דיבור שהוא רגשי, דיבור שהוא חווייתי, דיבור שהוא מעמיק, ולנפש יש צורך לתת ערוצי ביטוי גם לחוויות האלה. ואז הרבה פעמים אנחנו רואות שהדרך של גברים לבטא את זה, זה במשחקי מלחמה, זה באותות ומופתים, זה בטקסים, זה יכול להיות בנים שמשחקים בחרבות, וזה יכול להיות כמובן צבא, וזה יכול להיות זירות אחרות, וזירת המין היא עוד זירה כזו. אבל פתאום כשיש טקסט כתוב, ואמרתי קודם למה זה הפתיע אותי, אחד הדברים הכי מעניינים, זה שאני לא היחידה שעושה מחקר על פורומים כתובים של צרכנים. יש בעולם לא מעט מחקרים שעשו את זה. בשום מקום, ואני גם קראתי פורומים בעולם, בשום מקום אין כתיבה כל כך אינפורמטיבית וכל כך רגשית כמו בחברה הישראלית.
מאוד מעניין.
מאוד. זאת אומרת, אני זוכרת, הסתכלתי על פורומים שהם בינלאומיים, הסתכלתי על פורומים, כשהייתי בפוסט-דוקטורט באנגליה, הסתכלתי על פורום של גברים אנגלים. הכתיבה שם היא לחלוטין אינסטרומנטלית. אני רוצה ללכת לפה ולשם, אני מחפש לצרוך מין עם אישה עם מאפיינים כאלה ואחרים, או אני מחפש המלצה על המועדון חשפנות הזה ולא על האחר. זה נשאר שם. ואצל גברים ישראלים, פתאום נוצר כאן איזשהו מרחב לכתיבה רגשית וכתיבה חווייתית, שמש מגלה את העומק של תחושות גבריות, של כישלון הגבריות, ומצד אחד, זאת אומרת, מצד אחד כישלון הגבריות, ומצד שני הצורך כל הזמן להוכיח גבריות.
כן, יש שם גם רצון להוכיח, אמרתי בפרק הקודם, האם זה באמת משקף את פניהם, או מי שהם היו רוצים להיות, כי הלא הרשת היא מקום נהדר להפוך למי שהיית רוצה להיות. ואז השאלה, אני שאלת, אני זוכרת שקראתי אולי באחד המחקרים שלך, שיש את המושג של לא להיות פרייר, נכון? שזה משהו שעלה שם, זאת אומרת, אם אני כבר באה ומשלם, אני לא רוצה לצאת פרייר, זה עלה שם בכתיבה.
נכון, אבל עוד לפני שאני אתייחס לפרייריות, כן, חשוב לי עבור ומאזינות שאולי פחות בקיאות בעולם הדיגיטלי. כשאנחנו מדברות על מחקר בעולם הדיגיטלי, אז לצורך העניין בשנות ה-90, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, היה מקובל לראות ברשת כאיזשהו מרחב או סדנה לבניית זהות. זאת אומרת, אני מבטאת במרחב הדיגיטלי איזשהו עצמי שאני לא יכולה לבטא ביום-יום שלי. איזשהו אלטר אגו, במונחים נגיד יותר פסיכולוגיים, אבל זה איזשהו זהות אנונימית שהיא שונה לחלוטין מהזהות הלא מקוונת שלי. אנחנו מבינות היום שהמרחב, אמרנו את זה גם בפרק הקודם, שהמרחב הדיגיטלי הוא שזור לחלוטין במרחב הלא דיגיטלי, והעצמי שלנו היום, שהוא במידה רבה עצמי שהוא לא אנונימי. כשאני היום כותבת ברשתות החברתיות, אני כותבת תחת השם שלי והזהות שלי, ודאי שאני יכולה לייצר לעצמי גם זהות בדויה, אבל מרביתנו כותבים בשמות גלויים ותחת הזהות האמיתית שלנו. ואז גם כשאני מתבוננת על צריכת שירותי מין, השאלות שאני שואלת הן לא האם זה אמיתי או לא אמיתי, כי אני אנתרופולוגית, זה לא השאלות שמעניינות אותי, אני לא תחקירנית, אני לא עיתונאית, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה לנסות ולהבין למה כותבים על מה שכותבים, איך מארגנים את החוויה המינית מבחינה טקסטואלית, זאת אומרת, זה סוג השאלות. וב' זה לא מעניין אותי האם הבן אדם באמת עשה את מה שהוא עשה, האם זה באמת משקף את החוויה שלו. אם זה מה שהוא בחר לבוא ולכתוב בקהילה, זה מבחינתי חלק מהעולם הפנימי שלו.
זאת אומרת, זה חלק מהגדרת הגבריות שלו, נכון, בין אם נכון. זה הרצון להיות הגבר הזה, או בין נכון. אם זה באמת הגבר שהוא כביכול. נכון. זאת אומרת, זה לא משנה לך.
לא, וזה גם בסוף ההנחה שלי זה שאנחנו כולנו, בסדר, וזה לא ההנחה שלי, פה אני מתבססת על ארווין גופמן, סוציולוג, לימד אותנו, שאנחנו כל הזמן נמצאות במרחבים של קדמת הבמה ומאחורי הקלעים. בסדר, אני עכשיו באה לדבר איתך תחת הטייטל של דוקטור לאנתרופולוגיה, אבל יש לי עוד מרחבי זהות אחרים, ואני אימא ובת ובת זוג, אז בכל מרחב כזה אני מבטא חלקי זהות אחרים שהם לא יותר או פחות אותנטיים או אמיתיים. ההנחה שלי שכל המרחבים הללו הם אותנטיים באותה מידה, או שקריים באותה מידה, ואני מחליטה איך אני מנתבת את הזהות שלי בהתאם למרחב, בהתאם למי שעומד מולי. ככה גם כשאנחנו מדברות על פורומים אנונימיים של צרכני שירותי מין.
ודיברנו בפרק הקודם על מורכבות יעלה, זאת אומרת, מה שעלה הרבה מהמחקר שלך הוא שהנשים העוסקות בתעשיית הזנות, או גברים שנמצאים שם, לא אחד הם, אנחנו לא יכולים להניח שכולם צריכים אותו סעד, את אותו הדבר בדיוק, אלא, זאת אומרת, צריך לתת באמת מקום לקולות האלה, לנסות כמה שיותר לבדוק את המורכבות. פה את מגלה מורכבות, זאת אומרת, האם את מגלה כל מיני גברים, או גברים שגם מגיבים אחד לשני, ונגיד יגידו, אוי, אתה כזה פרייר, סתם אני חוזרת למילה הזאת, או כזה. זאת אומרת, מה הולך שם? זאת אומרת, זה, האם יש זהות אחת גברית ישראלית, כמו שתמיד אנחנו מנסים להדביק לה איזה תווית, או שאת מגלה מורכבות?
אז באמת, בספר אני מתבוננת על שלושה תסריטים, או רפרטוארים, אבל שלושה תסריטים רווחים של גבריות ישראלית, שבאים לידי ביטוי גם בזירה של צריכת הזנות, ובמובן הזה, הגבריות היא לא, היא לא מבנה מונוליטי. וגברים יכולים לנוע בין תסריטים שונים, יכול להיות שבסיטואציה מסוימת גבר אחד יאמץ תסריט אחד, ובסיטואציה אחרת הוא יאמץ תסריט אחר. אנחנו יכולים לראות שינוי לאורך השנים, זאת אומרת בין בחוויות, כמו שאני נגיד שיניתי עמדות, אז גברים יכולים להתחיל בעמדה אחת ולסיים בעמדה אחרת. אבל שלושת התסריטים שאני זיהיתי בכתיבה של החוויות מיניות, באמת התסריט הראשון זה תסריט של הגברים שהם, מה שנמצא במוקד של הכתיבה שלהם זה הכתיבה הצרכנית, זה החוויה הצרכנית. אבל מה שניסיתי להתבונן עליו זה לא רק האופן שבו גברים מאמצים מודלים צרכניים אוניברסליים, שבו, כן, האישה מוכרת מוצר, אני קונה את המוצר, אנחנו יודעות שבשוק כלכלי הכוח נמצא בידיים של הצרכן, הוא יכול להחליט, הוא עושה מחאה, הוא כן קונה, הוא לא קונה, יש לו את היכולת לייצר סולידריות עם צרכנים אחרים, ואנחנו רואות את הביטוי הזה גם בקרב צרכני זנות. נגיד, אחת הדוגמאות זה שב-2011 הייתה את המחאה החברתית, והשיח אז בחברה הישראלית היה נושא של צדק חברתי, שאנחנו משלמים על יותר מדי, ומחאת הקוטג'.
הקוטג', כן.
כן, מחאת הקוטג' וכדומה. ואז למשל, אחד הדברים זה שצרכנים ניסו לייצר את מה שהם כינו מחאת ה-400. הם לא רוצים לשלם יותר מ-400 שקלים למפגש מיני. והם ניסו...
זה הייתה מחאה שהייתה ברשת?
כן,
בזמנים ההם, וואו.
כן. והם ניסו ממש לייצר מרחב של סולידריות בין צרכנים, והנחו אחד את השני שכשאתם הולכים לנשים מסוימות, תגידו להם שאתם מתוך מחאת ה-400.
וואו.
אז אנחנו רואות את התפיסה הצרכנית ואיך היא שלובה בפעולות הממשיות בתעשיית המין, אבל זה במידה רבה אפשר היה לראות גם במופעים אחרים ברחבי העולם. אחד הדברים הכי מעניינים שאני גיליתי, דרך שני ביטויים שהתחלתי לשים לב שהם חוזרים על עצמם בפורומים, וזה לא משנה אם זה פורום של זוט רחוב וזירות דיסקרטיות וכדומה, האחד זה אוכל חינם, והשני זה לשכב על הגדר. וביקשתי להתבונן בשני הביטויים הללו. והטענה שלי זה שהם שניהם שני הצדדים של אותה המטבע. מכיוון שכשאני או מוכנה לשכב על הגדר עבורך, זאת אומרת שאני מוכנה להקריב מעצמי עבור ה-well-being שלך. ואחד הדברים שלקוחות כל הזמן דיברו עליהם זה שהנה אני מוכן, זה שפת הפורומים, בסדר? אני מוכן לדגום אישה בזנות, מכיוון שאני מוכן לשכב על הגדר בעבור שאר החברים שלי בקהילה. ואת אני מוכן לעשות דברים שאולי לא הייתי עושה, אבל אני עושה אותם בשביל החברות הגברית. אבל לצד הלשכב על הגדר, ומתי אתה מוכן לשכב על הגדר, ועבור מי אתה מוכן לשכב על הגדר, יש גם כל הזמן אזהרה של אל תהפוך אחרים לאוכלי חינם. מה זה אוכלי חינם? זאת אומרת, אנשים שרק חיים על חשבון אחרים, אבל לא תורמים מזמנם. ושני הביטויים הללו, הטענה שלי זה שהם למעשה תמונה שמלמד אותנו, תמונת מראה לאחד הפחדים הכי גדולים בחברה הישראלית, וזה לצאת פרייר. ויש אין סוף שיחות או אין סוף אזכורים בכתיבה של החוויות המיניות, מתי אני פרייר ומתי אני לא פרייר. והפחד הזה מלצאת פרייר, כי מה זה לצאת פרייר? זה להיות מושפל. וזה שאחרים יראו את ההשפלה שלך. ויראו את הגבריות שלך בערוותה. אז הפחד הזה לצאת פרייר הוא לא רק מול האישה שאיתה אתה מקיים את האקט המיני, הוא בעיקר מתווה את מערכות היחסים הרגשיות גם בין חברי הקהילה עצמה, מכיוון שהפורומים הללו ממש יצרו קהילה של אנשים שאכפת להם אחד מהשני. זאת אומרת, זה אנשים שכותבים, שמכירים אחד את השני, גם, שוב, זה ניקניים בדוי, אבל הם מכירים אחד את השני, הם כבר יודעים מה כל אחד אוהב, זאת אומרת, נוצר כאן מרחב של קשרים אנושיים. אז הנושא הזה של הפרייריות ואיך מתמודדים, איך אני מצד אחד מוכן להקריב ומצד שני גם נזהר לא להפוך אחרים לפרייריות, מאוד נוכח בכתיבה שלהם, וזה משהו שאנחנו לא רואות בעולם. זאת אומרת, זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי לחברה הישראלית.
מאוד מעניין. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, האם יש איזושהי התייחסות אל הנשים? אנחנו מדברות כרגע על גברים, אז אני אגיד נשים. האם ראית בפורומים האלה, חוץ מבאמת התייחסות צרכנית של מה אותה אישה כן נותנת או לא נותנת, או יש בה או אין בה וכו', האם הייתה איזושהי התייחסות אחרת, או שזה לא לשיח הגברי הזה, זאת אומרת, האם זה נוכח שם?
סירי, אחד הדברים, אני לא יודעת אם זה הפתיע אותי או לא, אבל אחד הדברים באמת שגיליתי, זה כמה אנשים הם non-issue. זאת אומרת, זה ברור שכותבים על האישה, כי כותבים על החוויה המינית איתה, ומדרגים את הגוף שלה, ומדרגים את השירות שלה, אבל בסוף המוקד של הכתיבה הרגשית, היא מה אני הרגשתי, מה אני חוויתי, ואיך אני מעביר את החוויה הזו לאחרים, וגם איך אני ממצב את עצמי כבעל סמכה למול גברים אחרים. והאישה היא קצת נזנחת בהרבה מאוד מהטקסטים. מה ששוב מחזק לטעמי את התזה שלי, שהכתיבה הזו היא קודם כל כתיבה שדרכה אנחנו יכולות להתבונן בממדים של גבריות ישראלית, וצריכת זנות היא פשוט ההדשה שדרכה אנחנו עושות את זה. אבל הנשים הן לא המוקד, הן לא העיקר.
זה לא העניין שם, כן, זה מאוד הגני. עכשיו אמרת קודם יעלה שזה מאוד מאפיין את הכתיבה של הישראלים.
נכון.
איך את מסבירה את זה? זאת אומרת, מה שסיפרת עכשיו, על הקן פרייר, על הלשכב על הגדר, זה קצת הזכיר לי מושגים צבאיים, אגב.
נכון.
לשכב על הגדר זה בצבא
נכון,
עושים.
נכון.
אבל בכל זאת, איך את מסבירה את הדבר הזה שנוצר כאן, בגבריות הישראלית?
שאלה טובה, אני לא בטוחה שיש לי תשובה טובה עבורה, כי אין לי ספק ש... יש מבנה עומק גם לגבריות אנגלית וגם לגבריות שוודית, אבל אני חושבת שאחת הבעיות עם המחקרים הקיימים זה שבאמת אין התבוננות על האופן שבו מאפיינים לוקליים, כמו מאפיינים תרבותיים, מעצבים גם את דפוסי צריכת שירותי המין בעולם. עכשיו, מכיוון שאני לא מומחית, לא לגבריות אנגלית ולא לגבריות שוודית, אני לא יודעת להגיד לך מה מאפיין אותם. אבל הזירה המחקרית היא זירה שכמעט לא מתבוננת על ההיבטים הייחודיים. היא כן עושה את זה יותר כשאנחנו מדברות על נשים, אבל פחות כשאנחנו מדברות על גברים. אז אני יודעת להגיד לך רק על גבריות ישראלית, ואני חושבת גם, זה מתקשר למה שאמרתי קודם, ש... הגבריות הישראלית, אם יש משהו שמאפיין אותה, זה ביצועיות, זה אסרטיביות, זה חוסר היכולת או הרצון לדבר רגש, לדבר חולשה, הזירה, בין אם זה זירת, בין אם זה שוק העבודה, בין אם זה הצבא, בין אם זה הזירה הזוגית והמינית, היא זירה שגברים נדרשים שוב ושוב להוכיח את גבריותם. ואני חושבת שלמרבית הגברים יש את הצורך לייצר איזשהו מרחב שבו הם יכולים סוף סוף להשיל את זה. כי תחשבי כמה עומס מוטל על גברים שוב ושוב להוכיח את עצמם. את יודעת שאני מלמדת קורס על גבריות, ואחד הדברים הראשונים שאני אומרת לסטודנטים שלי, שכפמיניסטיות אנחנו טוענות שחברה פטריארכלית היא חברה שמזיקה לנשים, אבל חברה פטריארכלית היא גם חברה שמזיקה לגברים. כי גם גברים בסוף נדרשים להתאים את עצמם לאותו מודל במידה רבה מונוליטי, הגמוני, מאוד מאוד אחיד, מאוד מאוד מצמצם את האישיות שלהם. ואני חושבת שהכתיבה של חוויות מיניות שיש בהם לא רק ביטויים של הצלחה, אלא הרבה פעמים גם ביטויים של כישלונות, הם סוף סוף איזשהו מרחב שניתן לבטא את זה בצורה שבה אתה לא תשפט. על ידי אחרים. כי הרי אחד הפחדים הכי גדולים של גברים, זה לא רק להיכשל בביצועי גבריות הגמונית, זה שאחרים יכירו בכך שאתה נכשלת. זאת אומרת, זה להיות מושפל בעיניים של האחרים, כשהאחרים זה גם גברים, אבל גם נשים. ופה אתה יכול להיכשל, אבל אף אחד לא ידע שאתה זה באמת אתה. אז זה מרחב מאוד מאוד מאפשר. וזה גם מרחב, אחד הדברים שאני... דיברנו על זה, שאני זוכה לביקורת על המחקרים, אבל אני ממש משתדלת להתבונן על הטקסטים בעיניים שהם עיניים חומלות. עכשיו, כשאני מתבוננת על טקסט בעיניים חומלות, זה לא אומר שאני נותנת גושפנקה ולגיטימציה לעצם המעשה. אני יכולה לחשוב שהמעשה הוא מעשה לא מוסרי. אני יכולה לקרוא חוויה מינית ולהגיד, הלוואי וזה לא היה קורה. אבל עיניים של חמלה זה אומר שאני מנסה להתבונן על מה באמת מניע גבר לעשות את מה שהוא עשה. ומתוך החמלה הזאת אני חושבת רק מתוך החמלה הזאת אני חושבת שיכולה להתפתח מדיניות או הבנה של איך אפשר גם לשים לזה סוף או להפסיק עם זה. כי אני חושבת שמרבית הגברים ובכלל מרבית האנשים רוצים לתפוס את עצמם כאנשים מוסריים. ומרבית הגברים, אני חושבת, מרביתם, לפחות מאלה שאני קראתי בקהילות מקוונות, רוצים, או נגיד זה אחרת, מרביתם, אם היו יכולים, יכול להיות שהם לא היו עושים את זה. אבל זה ערוץ הביטוי שלהם. ואנחנו צריכים לחנך גברים בצורה אחרת לערוצי ביטוי נוספים, או אלטרנטיביים, או טובים יותר, שבהם הם לא פוגעים לא באחרות ולא בעצמם. ורק כשנתחיל לעשות את זה ולהתבונן על גברים במבט שהוא מבט חומל, שאני יודעת שאולי בחוגים מסוימים זה נחשב ללא פמיניסטי, אבל כשאנחנו נתבונן על גברים במבט חומל, אז אנחנו נוכל לעשות את זה.
כן, זה לא פשוט לעשות את, את הדבר הזה. אני רוצה לשאול אותך, זאת אומרת, באמת העניין של הגוף מאוד עולה בדברים האלה, זאת אומרת, את מתעסקת במשהו של הגוף. כשאנחנו מדברים על גבריות, הרבה פעמים אנחנו מדברות על השתמעויות התנהגותיות של פה זה עניין של הגוף, זאת אומרת, הגברים שם מדברים חוויה גופנית שעברה עליהם, מאוד צרכנית, וזה... זה לא מרחיק את הדיבור הרגשי, זאת אומרת, כי זה גוף, שוב, זה המרכז.
כן, אבל באופן די מפליא, הגוף לא מאוד נוכח. זאת אומרת, את צודקת שכשאנחנו מדברות, או כשגברים כותבים על חוויה מינית, בסוף החוויה המינית, ודאי שיש מפגש מיני שהוא מתווך דיגיטלית. אבל הרבה מהמפגשים המיניים, גם אם התיווך עבור העמוד דיגיטלי, הם מתבצעים בפועל גוף אחד, נפגש עם גוף אחר. אז ודאי שהחוויה הגופנית היא נוכחת, אבל היא לא המוקד והיא לא המרכז. וזה שוב מחזיר אותי לטענה שכשגברים כותבים על החוויה המינית שלהם, זה האמצעי. אבל הם למעשה כותבים על חוויות אחרות. הם כותבים על חוויות נפשיות. יש גברים שכותבים, למשל, אחד התסריטים שאני מדברת עליהם, שמאפיין את החברה הישראלית, זה הרבה מאוד גברים שכותבים על עצמם, או מעידים על עצמם שהם מכורים. זאת אומרת שהם נזקקים, הם לא יכולים, הם רוצים להפסיק, הם לא רוצים לצאת בערב ולעשות סיבוב עכשיו של 3 שעות במרחבי הזנות, ולשבת על האוטו, והצוואר כואב להם, והראש כואב להם, והגוף כואב להם לאחר מכן, כי הם חווים לילות לבנים. הם לא רוצים לעשות את זה.
זה עולה בפורום?
כן, ודאי. אבל הם בעצם נדחקים לעשות את זה. ואחד הדברים הכי מעניינים זה שהם... אומרים על עצמם שהם מכורים, אבל הם לא מכורים למין. הם טוענים שהם לא מכורים למין, הם מכורים לשלל חוויות אחרות שזירת הזנות יכולה להציע. מכיוון שזירת הזנות מציעה חוויה של ריגוש, שלא קיימת במרחבים אחרים. עכשיו, היא קיימת, אם אתה עכשיו נמצא בלחימה, זה גם סוג של ריגוש. אבל היא לא קיימת במרחבים אחרים. זה מאפשר ריגוש, זה מאפשר היכרות עם נשים, ריבוי של נשים. אז מי שלמשל הוא נשוי, מתקשה לייצר את הריבוי הזה. זה מאפשר לשחרר לחלל האוויר איזשהו עצמי שאתה לא מאפשר לעצמך ביום-יום. יכול להיות שאתה, לא יודעת מה, מנכ"ל של חברה, אתה מאוד מאוד אסרטיבי, אבל אתה רוצה איזשהו זירה אחת בחיים שלך שבה אתה יכול להיות פגיע. אז אתה יכול להיות פגיע בזירת הזנות. או להפך, זאת אומרת, אתה מאוד מאוד פגיע ביום-יום שלך, אז אתה רוצה איזשהו מרחב שבו אתה יכול פתאום להיות השולט והדומיננטי. אז זו זירה שמאפשרת ביטוי של מאוויים או של תשוקות שהוא לאו דווקא אפשרי ביום יום, ולזה הם טוענים שהם מכורים. עכשיו, הדבר הנוסף שמעניין בקרב גברים שהם טוענים שהם מכורים, זה האופן שבו גברים מרשים לעצמם להביע היבטים באישיות שהם לחלוטין אנטי-הגמונים. כשאנחנו מדברות על גבריות דומיננטית, אנחנו מדברות על כוח ועל חוזק ועל שליטה וכוח פיזי ורגשי. פה פתאום, איפה את בחיים שלך מכירה זירה שבה גברים יכולים להגיד לך, אני מכור, אני חלש, אני נזקק, אני לא שולט על המעשים שלי. וכחברה אנחנו לא באמת מייצרים מרחבים עבור גברים שמעניקים לגיטימציה לתחושות הללו. ואז בזירת הזנות אפשר שוב לבטא את זה. עכשיו, אם אני מחברת את זה למאפיינים של החברה הישראלית, אז אחד הדברים הכי מעניינים זה שכשגבר מצהיר על עצמו שהוא מכור והוא נזקק, זה לא רק מבטא מאפיינים של גבריות חלשה, הוא גם משחרר מעצמו אחריות. זאת אומרת, הוא בא ואומר, זה לא אני, זה משהו אחר ששולט בי. ואת זה אני קושרת למאפיין של החברה הישראלית של תרבות הקורבנות. אנחנו מאוד אוהבים, כמה זה רלוונטי היום, אנחנו מאוד אוהבים לראות בעצמנו כקורבן ייחודי, ההיסטוריה הקולקטיבית, הישראלית והיהודית רוויה, באירועים שבאמת היינו קורבנות בהם, אבל הרי זו שאלה של איזה סוג עבודה אנחנו עושות עם מימד הקורבנות. זאת אומרת, האם אני הקורבן היחידי בסיפור הזה? האם רק בגלל שאני קורבן אז רק לי מגיעה אמפתיה? או האם אני יכולה לראות שגם הצד השני בסיטואציה הזאת הוא קורבן? האם אני יכולה באמת להתבונן באופן רפלקסיבי ולהגיד, יכול להיות שאני לא הקורבן בסיפור, יכול להיות שאני המקרבן כאן. ואז האמפתיה מגיעה לצד השני במשוואה. זאת אומרת, יש כאן משחק מאוד מאוד מעניין סביב המוטיב של הקורבנות, וכמה אני מרשה לעצמי, לאור האלמנט הייחודי הזה בחברה הישראלית, כמה אני מרשה לעצמי להביע אמפתיה לעצמי ולאחרים.
אז הזכרת את המילה אמפתיה, שהיא מילה מאוד חשובה, וכולנו צריכים לאחוז בה בכל סיטואציה. החוכמה היא לא לאחוז בה בסיטואציות פשוטות ומחמרות לב מול תינוק חמוד, אלא בסיטואציה שהיא קשה, שהיא מורכבת. ובאמת, מה שתיארת עכשיו, מהמעט שתיארת מהקריאה בטקסטים הללו, עלולה באמת להעלות אמפתיה. זאת אומרת, אתה המכור, המסכן, אבל אנחנו תמיד, זה מקום שבו קשה מאוד שאת לא יכולה להגיב או לחקור את זה לעומק, נכון. מכיוון שזה מקום שלעיתים אנחנו לא רוצים ללכת, ששום דבר לא מצדיק אם ניקח רצח, אלימות נגד נשים, נכון. ברצח, לא משנה מה עברת, זה לא מצדיק את זה.
נכון.
זאת אומרת, להגיד, אבל הוא היה כזה, ובילדות, זה לא מצדיק את זה. אז גם פה, לכאורה, את יכולה להגיד, אין אמפתיה. לא משנה מה קרה, לך תפל בעצמך. אם אתה יודע שאתה מכור, לך תעשה עם זה משהו. אבל את אומרת, זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, את אומרת פה אמירה מאוד מורכבת כשאת מדברת על זה.
תראי, ג'ודית בטלר, תיאורטיקנית, פמיניסטית, אני רגע נאחזת בדברים שלה, שהיא אמרה שאנחנו צריכות תמיד לזכור את ההבדל בין הבנה לבין הצדקה. במובן הזה אני משתמשת באמפתיה כדרך להבין פעילות של אנשים. זה לא אומר שאני מצדיקה את עצם המעשה. וכן, אנשים שמרגישים שהם מכורים, כדאי שהם ילכו ויטפלו בעצמם, או יחפשו מסגרות שהן מאפשרות להם להביע בדרך אחרת את התסכול שיש בהם, או את הצרכים שיש בהם, בדרך שלא פוגעת לא בעצמם ולא באחר. אבל העובדה שאני מתבוננת, דיברנו על זה קודם, בעיניים חומלות, לא אומרת שאני מצדיקה את מה שהם עושים, אני רק כן מזכירה לנו, דיברנו על זה בפרק הקודם, שאם את רוצה למגר את תעשיית המין, אז במקום לייצר חוקים שמכניסים לפעולה משטרה, בתי משפט וכדומה, תטפלי בעוני. אותו דבר גם כאן, את רוצה לעזור לגברים? תתחילי להפעיל מערכות חינוך שמחנכות גברים אחרת ממה שהיא עושה היום. כי כל עוד אנחנו לא מחנכים גברים לדיבור רגשי, כל עוד אנחנו לא מחנכים גברים לאיזושהי גבריות, שהיא גבריות מכילה יותר, שהיא מורכבת יותר, שהיא ניואנסית יותר, אנחנו לא יכולות לצפות שאנחנו נגיע לסיטואציה שבה גברים...
הם יהיו כאלה, פשוט.
בדיוק.
זאת אומרת, צריך לעבוד בזה ולחנך ולייצר את הדבר הזה, ובאופן אבסורדי, מה שעולה זה שלפעמים הפורומים האלה, המקום שדווקא שם הם רגישים.
נכון.
זאת אומרת, שם יצאת הרגישות.
נכון.
ושוב...
אגב, אפרופו הרגישות, אחד הדברים הכי מעניינים זה לראות מה קורה כשצרכן מין אומר בפני הקהילה שלו, קשה לי, אני סובל, אני לא יודע מה לעשות, אני כל פעם מרגיש שאני בוגד בחברה שלי ושאני חרה של בן אדם, סליחה על הביטוי, ואז לראות מה התגובות הקהילתיות עבורו. כי כל התגובות של שאר הגברים הן תגובות מאוד מאוד אמפתיות.
אליו.
אליו. הן תגובות שבאות ואומרות, אנחנו כאן איתך, אתה חייב להתבונן פנימה ולנסות ולהבין מה גורם לך לעשות את מה שאתה עושה, אולי תפנה לטיפול. זאת אומרת, זו קהילה שיודעת להיות מאוד אמפתית, זה אנשים שיודעים להיות מאוד אמפתיים, אבל הם לא מבטאים את זה מחוץ למרחב המקוון.
יש שם באמת איזה הפניה ללך לטיפול, לך כזה, או איזה כתובת ושם של מטפל
לא.
שעלו.
לא,
לא באמת, לא, זאת אומרת, לא. ברמה של הנה עזרה.
לא, זה אנחנו לא רואות, כי בסוף אני רוצה להזכיר, המטרה של הפורומים זה...
לדרג ול... בדיוק. כן.
וגם הפורומים רוצים להמשיך בפעילותם, וצריכת זנות נמשכת, והזכרתי את זה קודם, שהיום הפורומים הללו הם כבר מאוד לא פופולריים, הכתיבה עברה למרחבים אחרים של הטלגרם.
כי מה, שם זה חסוי יותר? שזה מהיר יותר? מה?
אז אחת הסיבות שאנחנו רואות את ההגירה בין פלטפורמות, זה שמדינת ישראל, אמרנו ב-2018, היא הפלילה או אימצה את חוק איסור צריכת זנות, אבל עוד לפני זה קדמו שרשרת של חוקים ותיקוני חקיקה, שבעצם אסרו על פרסום של שירותים מיניים, לקחו את הקהילה שאני חקרתי, שהייתה בפורטל מאוד מאוד ידוע, ממש שמו אותו למען עירו ועיראו, זאת אומרת, הפסיקו את הפעילות שלו, ניסו להקשות עליו מלתפקד, וזה... הוריד באופן טבעי את כמות הכותבים, ומעבר לזה, שוב, חלק מהשינויים, דיברנו קודם כמה מרחב הדיגיטלי שזור ביום-יום שלנו, אנחנו השתננו, אנחנו כבר לא נמצאות בפורום בתפוז, נכון, אנחנו ברשתות חברתיות, הכתיבה שלנו היא הרבה יותר אינטראקטיבית, היא נראית אחרת, המרחבים שאנחנו פועלות בהם אחרים, אז הרבה מהם עברו לטלגרם בגלל הסודיות, בגלל העובדה שאפשר למחוק כמובן את הכתיבה, אפשר למחוק את הדיווחים, אז גם אין עקבות, היה והמשטרה הייתה רוצה ללכת ולראות איפה מתבצעת צריכת זנות, למרות שלמשטרה אין את האמצעים ואת כוח האדם לזה.
זהו, שאלת כמה אכיפה יש, כי אנחנו כל הזמן זכירות את החוק.
נכון.
צעדים שנעשו, וכן הזכרת כמה צעדים שנעשו, אבל
נכון.
לא נדמה לי שכל היום עסוקים בלהוציא אנשים כאלה, לצוד אנשים ש...
לא. תראי, אני רוצה להזכיר שוב שהחקיקה נכנסה לתוקף באמצע הקורונה. ואז היקף צריכת המין ירד, לאו דווקא בגלל המשטרה, אלא כי היו סגרים, ואי אפשר היה.
לצאת, כן.
כן, ואנחנו כן רואות, אבל שוב, הגירה למרחבים
לרשתות,
דיגיטליים.
כן.
אז הדבר ראשון, אין למשטרה את כוח האדם הראוי בשביל לעשות את זה. ב', גם במקומות שבהם כן הייתה אכיפה, אנחנו רואות שעל אף הרצון להגן על נשים, נשים נעצרו. בין היתר הם נעצרו על שידול, הם נעצרו על זה שהן כביכול היו הבעלים של המקום, זאת אומרת הם פעלו בסרסרות. למרות ההבטחה שהחוק הזה לא יפגע בנשים, אלא הוא אך ורק יפגע בגברים, אנחנו רואות שהנה, כניסה של המשטרה לתוך אזורים כאלה שהם אזורים פגיעים, בסוף פוגעת באוכלוסייה עצמה. מעבר לעוד בעיות, הרבה בעיות אחרות, כי למשל, אחת העדויות בעולם זה שאיך את מוכיחה שהיה אקט מיני. למשל, קונדום עם זרע. עכשיו, אם החשש של, גם של האישה וגם של הגבר זה מפני אישום, אז אולי לא נשתמש בקונדום.
ואז לא תהיה העדות הזאת.
אז כן. לא תהיה העדות, אבל כן. אנחנו כן נראה הדבקה של מחלות מין. יש הרבה מאוד מורכבויות. אי אפשר להגיד שהמשטרה באמת נכנסה לעומק לזירות הללו. צד שני, לא בטוחה שזה שהיא לא נכנסה לעומק זה דבר רע.
אז טוב, לקראת סיום ככה אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, היה איזה מבט אל פורום של נשים? יש דבר כזה? נשים שהם, אני אמרנו, התופעה היא 95%, אמרת נכון, נשים, ורק 5% זה גברים, אבל היה מבט לנשים שכותבות על דבר כזה? יש דבר כזה?
אז כן, האמת שאחד הפרקים שלי בדוקטורט, שעוד לא התפרסם, אבל אחד הפרקים שלי בדוקטורט באמת עסק בנשים שכותבות. ומגיבות על הדיווחים שלהם. בקהילה שאני חקרתי לא היה פורום של נשים. כן היו מרחבים שהתפרסמו בהם, זאת אומרת, היה פורום פרסומי של נשים, שהם היו יכולות לפרסם את השירותים שלהם. אבל זה לא הייתה כתיבה זהה. אבל אחד הדברים הכי מעניינים זה באמת היה לראות מה קורה כשנשים נכנסות לתוך המרחב הזה ומגיבות על הדיווחים כלפיהן.
היו תגובות?
היו, זה היה זניח. בסדר, אם אני מסתכלת על היקף התופעה, אני יכולה להגיד על 5-6 נשים שעשו את זה. אבל כן.
אמרנו חקרת 3 שנים כמעט, נכון?
נכון, נכון. אבל בפורומים זה באמת היה זניח, אבל זה כן היה מעניין.
מה היה שם?
כי למשל, שתי דוגמאות מאוד מאוד קצרות. אישה בזנות שהייתה, שהלקוח האשים אותה שהיא גם הייתה אישה כבדת משקל, והיא לא אמרה לו מראש שהיא כבדת משקל, שהשירות שלה לא היה טוב, שהניקיון שלה בדירה, זאת אומרת, זה היה המלצה, תתרחקו. ואז היא הגיעה, וביקשה לענות. והיא אמרה, אני מקווה שבמרחב הזה גם לי מותר לענות לך ולתת את הצד שלי. ואני לא אמרתי לרגע שאני לא כבדת משקל, הדירה שלי היא נקייה, העובדה היא שהרבה מאוד גברים אחרים מגיעים אליי, וכמובן שהדרך שלה להקטין אותו הייתה להגיד שיש לו איבר מין קטן, ואי לכך אתה לא היית מרוצה, אבל זה לא קשור אליי, זה קשור אליך. אז זה איזשהו ניסיון למסע ומתן וגם to give back. בסדר? בחזרה למי שמשפיל אותך, אפרופו העניין של הפרייריות, למי שמשפיל אותך, את משפילה אותו חזרה. תגובה אחרת, קצת יותר מעניינת, שגם העידה על סולידריות בקרב הנשים בתחום, שהיה איזשהו דיווח מיני על נערה צעירה, שהיו שוב ושוב תלונות עליה שהייתה קובעת מפגשים ונעלמת, לא מגיעה. ובשלב מסוים, נשים אחרות, שתי נשים מבוגרות אחרות, באו ואומרו, תשמעו, אני מכירה אותה, היא נערה צעירה, היא עושה את זה כי היא עוד לא יודעת, והיא לא מכירה את החוקים, אבל אל תכפישו אותה, ובזה שאתם מכפישים אותה, ממש הגנו עליה, בזה שאתם מכפישים אותה, אתם הורסים לה את הפרנסה, ואת השם הטוב שלה, וכדאי לדבר איתה, ולא לרוץ ולכתוב על זה בפורומים, ובשלב מסוים היא הגיבה, והיא אמרה, היא שינתה את השם המקוון שלה. היה לה שם מקוון אחר, והיא אמרה, אוקיי, אני הורגת, ממש ככה, אני הורגת את הזהות הזו, ואני בונה לעצמי עכשיו זהות חדשה, וזה השם שלי מעכשיו, ואתם יכולים לפנות אליי. עכשיו, יש כאן שני דברים מעניינים, גם האופן של אופני בניית זהות, במרחב המקוון, אבל יותר מעניין זה באמת האופן שבו נשים מבוגרות בחרו להגן עליה. בסדר? ולשמור על השם הטוב שלה למול קהילה שהכפישה אותה למעשה.
טוב, אז תשמעי, יאללה, אנחנו לפני סיום, ואני חייבת להגיד שזה סדרה ככה מטלטלת, כי קשה לשמוע, צריך להגיד את האמת, לדבר ככה בנורמליזציה כן. מוחלטת על נשים שמדברים עליהם שהם כאלה, והגוף כן. שלהם ככה, והם זה, ואני לא אצא פרייר, אבל אני חייבת להגיד לך שזה, אני עברתי קצת אולי את מה שאת עברת בתהליך המחקרי שלך, זאת אומרת, ההבנה שצריך באמת כדי לעשות שינוי, לשקף דבר שהוא אמיתי, ולא לדבר כן. בסטריאוטיפים, טיפים, בקלישאות, בזעם שלי, של הרוב המוצדק, ועם זה לא עושים שינוי.
נכון.
זאת אומרת, ואז אני חושבת על כך שגם מי או מי שרוצה וחושב שחשוב להגן או לשמור, צריך להסתכל על הדברים כמו שהם, וזה תפקידך כחוקרת. נכון. זאת אומרת, להביא את הדברים כמו שהם, ולהביט בהם, ואמפתיה היא תמיד דבר טוב, גם במחקר, עשיתי לא מזמן פה מעבדה, למי שרוצה להקשיב, על אמפתיה, מנסים היום ללמד רובוטים, אמפתיה כלפי בני אדם, זה השלב הבא ברובוטיקה.
זה גם עוד תחום מחקר שלי. רובוטים.
יפה.
זה בפודקאסט הבא.
אז את הצלחת ללמד אותם אמפתיה, זה בפודקאסט הבא, אני אשמח לשמוע. אז אני חושבת שגילינו שאמפתיה היא נצרכת בכל מקום.
נכון.
שוב, זה לא נותן לגיטימציה לדברים, אבל זה כן נותן לנו לראות את הדברים כמו שהם, ולבדוק איך מכאן אנחנו באמת עושים שינוי אמיתי, ולא רק שינוי שקשור לכעס או לדברים אחרים.
את יודעת, המנחה שלי בדוקטורט נתנה לי יצא, שיצאת זהב. אומרת לי, יאללה, המציאות היא מלוכלכת. המחקר אמור לשקף את המציאות. המטרה שלך כחוקרת זה לא לצייר עכשיו איזושהי תמונה מאוד מאוד נקייה, בין אם זה שחור ובין לבן. המציאות היא מלוכלכת, ואנחנו צריכות להצליח להקשיב למציאות ולראות אותה כפי שהיא.
אז נדמת לי עצה מרתקת, והיה מרתק להקשיב לך, ולמדתי המון, המון המון תודה לך, על המחקרים האלה, ועל ספר, ועל זה שבאת לכאן.
בשמחה רבה.
שמחתי מאוד, יעלה לאברז, טרופולוגית, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בבן גוריון, המון המון תודה.
תודה רבה, רונה.
תודה גם לכם, המאזינים, אני רונה גרשון תלמי, אנחנו במעבדה חותמים את הסדרה הזאת על גברים בישראל, ותעשיית המין, עושות במלאכה ויביאנה דייץ', חן עוז ונועה בן הגי, הצוות שלי כאן במעבדה. תודה לכן, תודה על ההקשבה, היו שלום.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.